שלא כסדר להיכנס קצת לשביעי של פסח, אבל מנקודה מסוימת שאני רוצה טיפה טיפה לנסות להבין אותה. יש פסוק, יש כאן תהילים? רגע. הנה, יש לי, תודה. תודה, תודה, תודה. שהזכרתי אותו בשבת יותר מפעם אחת בגלל כל מיני הקשרים, והוא תופס אותי יותר ויותר. הזכרנו אותו בשבת. כתוב כך, למנצח שיר מזמור, הריעו לאלוהים כל הארץ, מזמור סמכבב בתהילים. למנצח שיר מזמור, הריעו לאלוהים כל הארץ, אמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהילתו. אמרו לאלוהים, מה נורא מעשיך? ברוב עוזך יחשו לך אויביך. כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לה, יזמרו שמך סלע. לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. הפסוק הזה תפס אותנו מאוד מאוד בשבת, הזכרנו אותו יותר מפעם, נחזור אליו עוד רגע. אבל הוא ממשיך מיד כך, הפך ים ליבשה. זה מדבר על מה? על קריאת ים סוף הדי. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל, בנהר יעברו ברגל, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל, עוברים בנהר רגלי, אז מדובר פה על קריאת ים סוף, ומה זה בנהר יעברו ברגל? העברת הירדן. אגב, למה זה מופיע באותו פסוק? דיברנו על זה לפני שבוע. כי זה היה בדיוק באותו תאריך.
למרות שאני חושב אחר.
למה?
יעברו בלשון עתיד רשום. אומרים לי שירת הים, אז יבוא המחשם, עד יבוא אף זוכנית, אתה אומר מי יעבור.
אז אתה אומר בשניהם מדובר על שירת הים.
לא, זה הנהר לעתיד לבוא שלנו.
אז אתה אומר שמדובר על הנהר של יחזקאל, על הנהר של הנבואה העתידית שיעברו מהמקדש וילכו לים המלח. והוא יהיה הנהר שיעברו בו ברגל. מאוד ייתכן, בנהר יעברו ברגל, שם נשמחה בו. זה מסתדר גם כך וגם כך, בין אם נגיד שם נשמחה בו לעתיד לבוא, או שם נשמחה בו כשעוברים את הירדן ומגיעים לבית המקדש, ומגיעים לירושלים. משה בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפנה, ברכו עמים אלוהינו והשמיעו כל תהילתו, השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלינו, וכולי 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 וכולי. טוב. ברור שהפך ים ליבשה מדבר על מה? קריאת ים סוף. נכון? אין על זה דיון. הפך ים ליבשה מדבר ודאות על קריאת ים סוף. ומה הפסוק הקודם להפך ים ליבשה? לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. נורא עלילה על בני אדם. זה פסוק מאוד קשה. מה פירוש? לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. אין כאן תנחומה, נכון? מדרש תנחומה אני לא רואה. בכל אופן, בתנחומה כתוב כך, רק על המשפט לכו וראו מפעלות אלוהים נורא עלילה על בני אדם, כתוב בתנחומה וישב את הדבר הבא. זה הזכרנו השבת, אבל עכשיו תראו את הרצף להפך ים ליבשה, ובואו נמשיך ממנו לקראת ים סוף. כתוב שם כך, כדרכו המדרש לוקח פסוק, מוציא אותו מההקשר של הפרק, ולומד אותו בפני עצמו. אבל עוד רגע נראה כמה זה לא מכון, נראה כמה זה בעצם נותן לכל הפרק משמעות אחרת, לגמרי ולפסוק הצמוד. מדרש אומר, לכו וראו מפעלות אלוהים נורא עלילה על בני אדם, מה הם מפעלות אלוקים? אם היו שואלים אותי, בוקר טוב, בכבוד, בכבוד, בכבוד. אם היו שואלים אותי, מה הם מפעלות אלוקים שעליהם נאמר לכו וראו? הייתי אומר, הרבה דברים גדולים שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם. וזה מסתדר עם מה שכתוב בפרק בהתחלה. זמרו כבוד שמו, הריעו לאלוהים כל הארץ. אמרו לאלוהים, מה נורא? מה עשיך? נכון? ברוב עוזך יכחשו לך אויביך. אגב, אתם יודעים מה זה ברוב עוזך יכחשו לך אויביך? אתה בורא את העולם בצורה כזו, עם כזה עוז, עם כזאת עצמה, בכזאת גבורה במושגים שלנו, שאתה מאפשר לאויביך להתכחש לך. אתה נותן להם להתכחש לך לגמרי. ברוב עוזך אתה מצמצם את עצמך כל כך, עד שהנברא מרגיש יש בפני עצמו. והוא מתכחש לך, ברוב עוזך יכחשו לך אויביך. ודווקא מזה בסוף כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך. יזמרו שמך סלע. לכו וראו מפעלות אלוהים. הייתי אומר, לכו וראו מפעלות אלוהים. הפשטו, תראו את הפעולות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אז מה פירוש נורא עלילה על בני אדם? אם לכו וראו מפעלות אלוקים, זה מה שאמרנו, אז מה זה נורא עלילה על בני אדם? במדרש רבה כתוב, במדרש רבה כתוב כך, במדרש תנחומה, לכו וראו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם, במדרש נורא, הוא לוקח את המילה עלילה, והוא מבין אותה לא במושג הפשוט, אלא במושג שאנחנו משתמשים בו. במילה עלילה יש שתי משמעויות. יש לה את המושג הפשוט הרגיל, שאנחנו פחות משתמשים בו, אבל אנחנו עוסקים בו תמיד, עילה ועלול. הקדוש ברוך הוא הגורם, הוא הסיבה, הוא העילה. פתח אליהו הנביא, זכור לטוב, ואמר, אנתהו עילת העילות וסיבת הסיבות. אז אם אתה העילה, אני העלול. ויש למושג העלילה עוד משמעות שנובעת באותו דבר. כשאני אומר שנרקמה כאן עלילה, אז אני אומר את אותו דבר בעצם. מה שאתה רואה זה שטויות, יש סיבה מאחורי כל העניין, אבל היא שלילית. יש כאן משהו שזה לא הוגן כל מה שקורה פה. נכון? זה הקונוטציה של המילה עלילה. חז"ל אומרים בתנחומא וישב בלי להתבלבל. לכו וראו מפעלות אלוהים. נורא עלילה על בני אדם. אני מנתק את זה עכשיו בכלל מהפרק. רק את הפסוק כמו שנלמד בוישב, הוא נלמד לגבי מכירת יוסף. ושם כתוב כך. הקדוש ברוך הוא עושה הרבה מפעלים. אבל המפעל הכי קשה שלו, אל תבעלו, זה העלילות שהוא מעליל עלינו. נורא עלילה על בני אדם. מה העלילה? כשהקדוש ברוך הוא אמר בברית בין הבתרים לאברהם אבינו שהוא רוצה שגר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, אז כבר הייתה תוכנית למצרים. גירות, עבדות, עינוי, הכל כבר היה בתוכנית. הכל כבר היה רשום בדיסקט. נו, עכשיו צריך למצוא דרך לעשות את זה. אז הוא הביא אותנו לחתור ביוסף, הוא הביא את יוסף לחתור בדיבתם רעה, ועכשיו הוא אומר, אתם יודעים למה יורדים ממצרים? בגלל החטא הזה. לכו וראו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. זה דבר נורא. אני רוצה לקרוא לכם את הלשון עצמה. שנייה, פשוט בגלל שאין פה את החומה, חצי שנייה. אם היה ככה, זה היה מדרש מצוין. אבל אנחנו במדרש אחר. מדרש מתואר כדבר קשה מאוד עלינו. כתוב כך, ויוסף הורד מצרים. זה שאמר הכתוב, יש לי פה רק ציטוט, אין לי פה את כל המדרש, בגלל שאני לא מוצא פה את התנחומה. אני קורא לכם את החלקים שאני קורא מתו. זהו שאמר הכתוב, לכו וראו מפעלות אלוקים נורא עלילה על בני אדם. אמר רבי יהושע בן קורחה. תראה, הפוך. אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה אתה מביאם. וכן הוא אומר, הוא מביא דוגמאות, ואז הוא אומר, וכן הוא אומר ביוסף, בוקר טוב, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם וגומר. על ידי לשון של ארגמן שעשה לו קטונת פסים וכולי, גרם לכל השבטים לירד למצרים. ואמר רבי יהודה, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת ידו עתידה. הוא ביש לקיים גזירת ידו עתידה. מה זה הגזירה של ידו עתידה? ברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. והביא עלילה לכל דברים אלו. הוא רוצה לקיים, שומע? הפוך. הוא רוצה לקיים ידו עתידה, והביא עלילה לכל דברים אלו. אבל זה רק התחלה. על הבסיס הזה ממשיך המדרש רבה, על הבסיס הזה ממשיך המדרש רבה. הנה. ממשיך המדרש רבה כך. על הפסוק, וישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. עכשיו אתם זוכרים את הפסוק אצלנו? לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם, נו, הפך ים ליבשה. כלומר, עוברים מיד לקריאת ים סוף. האם יש קשר בין הדרשה שדרשנו עכשיו על הפסוק לבין קריאת ים סוף? ממשיך המדרש רבה, רבי שמעון בן לקיש בשם רבי אלעזר בן עזריה. לכו וראו מפעלות אלוהים וכתיב בתרי הפך ים ליבשה. למה וישנאו אותו? את יוסף. למה בכלל היה צריך וישנאו אותו? בשביל שיקרא הים לפניהם. למה וישנאו אותו? למה בכלל? זה מדרש רחוק רחוק רחוק, צריך להבין אותו לאט לאט. אנחנו ניכנס לזה לאט. כל קריאת ים סוף לדעתי זה יוסף. ניכנס לזה עוד שנייה. למה וישנאו אותו? בשביל שיקרא הים לפניהם. עד כדי כך לוקח את זה הדרשן, ועשה לו כתונת פסים, פס ים. ועשה לו כתונת פסים, כשאביו עשה לו כתונת פסים, הוא בעצם הכין את התוכנית של קריאת ים סוף הקדוש ברוך. פס ים. עכשיו, לפני שנכנסים לכל מה שאנחנו רוצים לדבר בשביל של פסח לשנייה, רק משפט אחד שקשור לכל המהלך. אנחנו צריכים להתרגל ללמוד את התורה בשני רבדים. תמיד, תמיד, תמיד. בשני רבדים. מה שאנחנו קוראים ברובד האלוקי וברובד האנושי. צריך להתרגל לזה ולא לאבד אף פעם אחת את שניהם. כשאתה לומד את הפרשה של וישנאו אותך ועשה לו כתונת פסים, אתה צריך ללמוד מזה על השנאה ועל קנאה ועל היחס היתר לבן בין הבנים. הכל נכון. הרובד הזה הוא רובד קיים, שאם אין לך בו נגישות, אז אתה מדבר במושגים לא קיימים. זה ברור לגמרי. אבל צריך להבין שהתורה היא נצחית. לשון האדמו"ר הזקן. והמושג התורה היא נצחית פירושו שכל אות וכל מילה בה היא גם הרובד האלוקי כל הזמן. זה לא דרוש. האדם בשחצנותו אוהב להגיד הבנתי את הפשט, עכשיו בוא נשמע את הדרושס. זו שחצנות. מי אמר לך שזה הפשט? מי אמר לך שהפשט של שור שנוגח פרה, מי אמר לך שהפשט של שור זה חיה עם ארבע רגליים ושתי קרמיים? מי אמר לך שזה הפשט? כשיחזקאל רואה שור במרכבה, אז מה הפשט של יחזקאל בשור? שור שעושה מו? מי אמר לך שזה הפשט של המילה שלך? כי אתה חייב להיות במרכז? תרגע, אני יודע שאתה חושב שזה הפשט. 100%, אז זה הפשט בעיניים שלך, בסדר גמור. אמרו המלאכים שהם רוצים לקבל את התורה. כי גם הם הבינו ששור עושה מו והולך לאחו, אז מה הם יעשו איתו? הם הרי לא הולכים לאחו. אז מה הם יעשו עם התורה? סתם התבלבלו, רצו את זה שיהיה להם במדף. כלומר, אם הם רצו את התורה, זאת אומרת שהתורה היא מה שתמיד אנחנו מזכירים לפני שמתחילים בכלל. רוטה אור כסלמה. עוטה אור כסלמה, מסביר הארי, עוטה אור כסלמה, זה שני דברים סותרים. עוטה אור, 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 זה אין סוף. כסלמה, זה סלמה. זה מעיל, מאוד מוגדר. מה זה עוטה אור כסלמה? איך אפשר לעטות אור כמו מעיל? למד את הפסוק? הבנת אותו? מצוין. עכשיו הבנת את הסמלה של עכשיו. תעבוד על עוד 80 שנה? מצוין. הבנת עוד סמלה. עוד 2,000 שנה? מצוין. עוד סמלה. כל סלמה מעידה על אור אינסופי שלא הבנת. וגם לעולם לא תגיע לו. והיכולת של האור האינסופי להצטמצם בסלמה, זה הנצחיות של התורה. בטעות אנשים הפכו את המילה נצחי למשהו מקביל לאקטואלי. זה דבר נורא. זה חלק מהמושגים העיתונאיים שנכנסו להם. נצחי איננו שווה אקטואלי. אקטואלי פירושו בדיוק ההפך מנצחי. מה שמעניין את הדגים שיעטפו היום. ומה שמעניין את הדגים שיעטפו מחר זה כבר לא אקטואלי. כי זה הדגים של מחר. יש דגים להיום, יש דגים למחר. זה שני סוגים של דגים. נצחי זה לא קשור לדגים של היום. נצחי זה נצחי. אני אגדיר לכם את זה הרבה יותר חריף. זה שכתוב בפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן. אני אומר פה משהו נורא אחר. שהכוונה היא לקורבן, כבש, שור, תור, עולה, בית מקדש, מזבח. זה אקטואלי. נצחי זה שהנפש האלוקית מקריבה את הנפש הבהמית. שמעתם? זה הפוך ממה שרגילים להגיד. למה? כי 2,000 שנה כבר לא מקריבים שור על המזבח. אז האם הפסוק הזה הוא פחות אקטואלי ברגע זה? 2,000 שנה אף שור לא הוקרב על אף מזבח. אז מה עכשיו לגבי האקטואליה של ספר ויקרא? זה פחות אקטואלי? אז התשובה לגבי האקטואליה היא כן. תן לנו איזה נושא אקטואלי. משהו אקטואלי שיש בשר. לא, בשר נשמע לא טוב בויקרא. משהו אקטואלי של צמחונים משהו. משהו אקטואלי. תן לנו משהו אקטואלי, זה כמו, תן לי איזה תוכנית בידור טובה. אבל. משהו טוב, אקטואלי. זה יפה, אני לא נגד זה, אני בעד זה. אני בעד זה. זה טוב לרייטינג. אבל הנצחיות של התורה היא הרובד האלוקי שלה. זה צריך להתרגל לזה. בטעות אנשים הופכים את הנצחיות גם כן לגימטריה. אם זה יהיה אקטואלי כי זה מסתדר לי עם גימטריה, זה טוב. זה כל מיני סלמות מצוינות. אתה נתפס לזה במספרים, הוא נתפס לזה בציורים, הכל טוב. זה סלמות שנועדו להביא לך אור אינסופי. אתה לא מבין איך אור אין סוף עובר דרך סלמה, אז איך אתה מבין מה אתה עושה בעולם? אז איך אתה מבין את כל העולם? כל העולם הזה הוא אור אין סוף, שעובר בצמצומים. וזה המושג שאנחנו עוסקים בו עכשיו. לכו וראו מפעלות אלוקים, נורא עלילה על בני אדם. אלוקים, זה איך הקדוש ברוך הוא מביא את הדברים בצמצומים שלהם. בראשית ברא אלוקים. כשרצה הקדוש ברוך הוא שיקרא הים לפניהם, פתח את הדברים בויסנאו אותו אחיו. ועשה לו כתונת פסים פס ים. במקביל לאותו מדרש שמתאר, הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור. לכן נראה לי שהפסוק מקביל בנהר יעברו ברגל בפשט לירדן, כי זה מקביל הים והירדן. הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל. לכן יכול להיות, הים ראה וינוס, וגם שם זה בבצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא. אז המשורר מדבר על אותו מקום. הים ראה וינוס, מה ראה הים בנס? אומרים חז"ל, ראה ארונו של יוסף. וכשהוא ראה ארונו של יוסף, הוא ראה ארונו של יוסף, אז הוא נבהל והוא זז. ראה ארונו של יוסף. הלשון היותר מדויקת זה מה הוא ראה, אז מה אם הוא ראה ארונו של יוסף? כתוב באותו מדרש לפני כן, שמעון איש כתרון אמר, בזכות עצמותיו של יוסף נקרא הים לישראל. כתוב בפסוק, ויקח משה, בפסוק שנקרא מחר, את עצמות יוסף עמו, כי ישבע ישביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. שמעון איש כתרון אמר, בזכות עצמותיו של יוסף נקרא הים לישראל. הדאו דכתיב, הים ראה וינוס, מאיפה הגיעו לדרשה הזאת? מאיזו מילה? נו? וינוס. בזכות ויעזוב בגדו בידה, וינוס. ויצא החוצה, אז בזכות זה, הים ראה וינוס. עכשיו חברו את שני המדרשים. זאת אומרת, הים נס, רק בזכותו של יוסף. ללא יוסף, לא היינו מגיעים לקריאת ים סוף. אנחנו נצטרך להבין עוד שנייה אחת, והרובד שעליו אנחנו מדברים עכשיו, בסלמה שלנו, מה הקשר בין הניסה של יוסף מאשת פוטיפר, לזה שהים נס. וכדי שהם יוכלו, כלומר למה הים בעצם נקרא בזכותו של יוסף? כדי שיהיה יוסף ואשת פוטיפר, צריך שהאחים יביאו אותו למצרים. בשביל שהאחים יביאו אותו למצרים, צריך וישנאו אותו אחיו. כשהיה וישנאו אותו אחיו, כבר אז ברובד הפנים סופי, האין סופי הזה, האלוקי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, התחיל להעשות קטונת פס ים. בסדר? התחילה הקריאה הגדולה הזאת של הים. כשהתקיים וישנאו אותו אחיו, בשנאה ששונאים את יוסף, זה מתחיל, אבל הלשון המדויקת של המדרש. בשביל שיקרא הים לפניהם. ועכשיו צריך להבין תאום. הרי מתוארים פה מפעלות אלוקים. הרי הפרק עוסק בדברים טובים שהקודש ברוך הוא עושה. מה לקח המדרש עכשיו את הפרק להיפך מזה? והתשובה היא מה שבאתי מתחילה עכשיו. זה בכלל לא ההפך מזה. כשאנחנו עוסקים ברובד האלוקי, אנחנו מכינים את האדם, אנחנו מכינים את האדם להיות ראוי למה שהוא צריך לגלות פה בעולם. הסבר. כל העולם הזה כולו בעצם בנוי בשני שלבים. התחלנו עם זה בשבת בבוקר. כל העולם בנוי בשני שלבים. זאת אומרת, אולי בשלושה שלבים. אנחנו יודעים שבהתארות הדילטטה, התארות הדילאלה. בהתארות הדילטטה, כשאנחנו קושרים את הסל למיטה בעשור לחודש, התארות הדילאלה, בפסח. אנחנו יודעים את זה בחיים. קראנו שיר השירים השבת, ואנחנו תמיד מזכירים את זה. אנחנו תמיד טוענים שהדוד, הקדוש ברוך הוא נקרא דוד, ועם ישראל נקרא בשיר השירים איך? רעיה. מלשון מה זה נקרא דוד? בדעתנו הענייה אמרנו פה יותר מפעם אחת, דוד בא לדלד. זה בא מהמילה דד. דדים. שדי אמו. הדוד נותן את החלב, נותן את החיים. אבל מתי הדוד נותן את החיים לתינוק? מתי אפשר לקבל את החלב מהדדים? כאשר התינוק רוצה לנוק. יותר מזה. אם אין תינוק, אין חלב. כדי, נכון? כדי שיהיה חלב צריך תינוק. כשיש תינוק, נוצר חלב, ומי שיעמיק יגלה הרבה יותר מזה. כשיש תינוק, מה פירוש נוצר חלב? החלב הזה מה היה לפני כן? דם. אז מה בעצם עושה התינוק מלמטה? הופך את זה מדם לחלב. עכשיו נדבר במילים תורניות. מה עושה התינוק? הופך את זה מתאמה לטהור. אם זה היה דם, זה אסור באיסור גמור. זה הכי חמור בעולם. זה מיני. הדם הזה נעשה חלב כי מתחילה התארות הדילטטה. כמה חלב יהיה? פונקציה של מה? של כמה? התינוק, ינק. סליחה?
דם למעלה
ממך. דם למעלה. עכשיו איך? עכשיו תשמעו, זה תלת לא. לכאורה, מה המקביל לדוד? אחיין, לא? שחור, לבן, אדום, זה. עשיתם הפכים בגן? עכשיו תלכו, זה. מה דוד מקביל? פתאום המקביל לדוד זה מה? ראיה. אתם יודעים מה זה ראיה? ראיה זה רעותא דליבה, זה רצון. כשמתרחש רצון, מלמטה, כשיש רצון, כשיש התארותה, אז הדוד משפיע. הדד מניק. זאת תהיה התשובה היחידה לעניות דעתי לשאלה העברית הכי חשובה בשיר השירים. אם ראיה, זה הנקבה של מה? של איזו מילה? ראיה מקבילה של ריאה. אז היה צריך להיות כתוב, מה צריך להיות הנקבה של ריאה? אם ריאה זה הזכר, אז מה צריך להיות הנקבה של ריאה? ריאה? תראו לי עוד נקבה אחת שקיבל יוד. חבר, חברה, ילד, ילדה. חבירה, כן, נכון, נכון. אז היוד זה לפני. אז חבירה, בואי. לא, זה ביידי זה לא זה, ביידי זה חוויירה. זה בכלל, זה בא מהוויירה. זה משהו אחר לגמרי. ביידי שאין בכלל חוויירה, זה עכשיו הבנו. זה חוויירה, זה משהו אחר לגמרי. אתה יודע שכשבאו פעם ראשונה, כשמצאו את הווירוס והגיעו לדוקטורים, היהודים בפוילין הגיעו לדוקטורים, אז הדוקטור, כל פעם ששאלו אותו למה חולים, אז מה אומר דוקטור? מה אומר דוקטור? דוקטור הרב אייל, מה אומר דוקטור? וירוס. זה אומר, הווירוס. ואז היו אומרים אצל החסידים, כל הרפואה כבר יודעת שהכל מהווירוס. כל הווירוס זה הווירוס, 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 הווירוס. כל מה ששואלים, מה כואב? הווירוס, הווירוס, וכל דוקטור אומר הווירוס. בואו, תמיד התקדמות בעולם, הווירוס. הנקבה של ריאה היה צריך להיות ריאה. נכון? איך זה נהיה ראיה? עכשיו תעשו תרגיל, תמצאו עוד דוגמה כזאת בעברית, אני לא מצאתי. ופעם שאלתי את ידידי, המומחה של עברית, שלום קור. שאלתי אותו אם יש דבר כזה, הוא אמר לי שהוא לא מכיר. שאלתי אותו אם מה שאני אומר מסתבר, הוא חזר אליי אחרי זה בטלפון, נתן לי על זה, ישקוי ילך ודרוש השלימה. אני טוען שראיה מופיע רק בשיר השירים. קודם כל, אני טוען, הוא מופיע רק בשיר השירים. ראיה. הביטוי ראיה מופיע רק בשיר השירים. אותה אור כסלמה, כשהמשל זה ריאה וריאה, והנמשל זה ישראל והקדוש ברוך הוא. ראיה פירושו מים נוקבים. ראיה פירושו ההתעוררות שבאה מלמטה לעורר את האלוקות. וזה המושג העמוק של ראייתי. זה איש ואישה ששכינה ביניהם. ולכן רק בראיה, לא בחברה, יש שם השם. היוד זה שינוי צורה של הנקבה כדי להכניס שם השם לנקבה. זה ריאה עם יוד, עם החוכמה, עם הביטול, עם היוד. יוד קייד ועבד.
זה הנסתר,
הנסתר. ולהמשיך אותו בהמשכה ללמטה. זה לא המופלא. משומעים? אז כל שיר השירים בעצם זה הדוד שרוצה להעניק. והראיה שרוצה לרצות, וכל פעם כשהיא רוצה, אז פשטתי את קופנתיך, אחרי בשן, דודי, מה שאחרי דומי נחור, הלך, חזר, חזר, הלך. כל שיר השירים זה החשק. יוסף אלבא קורא לו, והכל מתייסד על מעלת החשק. איזה מין כדך חשק, הכל חשק, שלא מגיע להתממשות עד הסוף. שם מופיע לראשונה ולאחרונה, אין יותר בכל התנ"ך ראיה. דבר פלאי. אין, הרי זה לכאורה היה צריך להיות המושג הכי הכי איש, אישה אותו דבר, הרי אין, המושג ראיה מופיע שם. כשהוא בא לתאר את ההבדל, כמו שמתאר שיר השירים את ההבדל בין הדוד שלי לכל הדודים, נכון? מה דודך? מדוד? אלה השאלות ששואלות כל בנות ירושלים את הראיה, ספרי אז תמצאי דוד אחר. מה חסרים חבר'ה? מה יש? והדוד עונה, כן ראייתי בין הבנות. אין ראיה אחרת. כי זה ראיה. והמובן הכי גדול כשזה ממשיך הנה, זה המושג של איש ואישה שזוכים בשכינה ביניהם. וזה מכוונן בשכינה ביניהם. זה כל היסוד כאן. השיר השירים כולו מיוסד על הדוד והראיה. אתם יודעים מה בעצם עושה הקדוש ברוך הוא? הוא בורא עולם, מייצר רעיון גדול, שקודם להתארות הדלטטה. כי מה אמרנו עד עכשיו? בהתארות הדלטטה הראיה יונקת, נכון? אז ההתארות הדלטטה, הראיה מבקשת יניקה, והדוד משפיע. מצוין. אבל מי ייתן להתארות הדלטטה הזאת להתרחש? איך ההתארות הדלטטה תתרחש? ככה זה נולד? יש התארות הדלאילה שבא להעורר את ההתארות הדלטטה. אתם מבינים את שלושת השלבים? זה שלושה שלבים שבלעדיהם אי אפשר לדעתי להבין כלום פה. שלב, התחלתי בכוונה בבית ובגימל. לא כי הם מובנים, כי נדמה לנו שהם מובנים. שלב א' של הכל הוא התארות הדלאילה. אני אתן לכם דוגמה מה זה התארות הדלאילה ממושגים שדיברנו בזמן האחרון בתנא. התארות הדלאילה זה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ממצרים ומביא אותנו למקום שבו רואים קולות ולפידים וברקים, שם אותנו בהר סיני, שם אותנו במעמד שהוא תחיית המתים. אתם מבינים מה זה רפואית? רואים קולות? זה מוות. אתם מבינים מה הפירוש? רואים קולות? זה למות. זה מעבר לעולם התחושות. וכשהעם רואים את הקולות, הם באים אל משה ואומרים לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. לוקחים את העם לתחיית המתים, מעין תחיית המתים, העם נבהל, אומר להם משה, אל תיראו כי לבעבור, הנה המילה שממנה נגיע לקריאת ים סוף עוד מעט, כי לבעבור, נסות אתכם, בא האלוקים, מה זה נסות? To try, to test, להרים, נס להתנוסס, הכל ביחד, ניסיון, עוד מעט נגיע למושג, במילה נס יש את כל הרעיון שאמרנו עכשיו, יש עוד שורש למילה נס, הים ראה, נס, אז נס זה ללמעלה או נס זה ללמטה? נס זה ניסיון או נס זה מיריקל? נס זה וואו, אוקוס, פוקוס? מה זה נס? מה קורה כשאני נס? עוד מעט, אני חוזר אלינו. שמו אותנו בהר סיני, זו דוגמה אחת, אבל זה נכון כל יום, כל החיים, כל הזמן, כל הבריאה, כל הטבע. שמים אותי בהר סיני, ואז לוקחים ואומרים, ראית? 60 שניות, כלומר, 3,500 שנה, כמה צריך? זוז. אתה צריך להגיע לשם. אבל אתה צריך להגיע לשם בהתארות הדלטטה. כשתגיע לשם בהתארות הדלטטה, זה יהיה שלך. אני יכול? ודאי. טוב, אבל אם אתה יכול, מה זה משנה, נקבל את זה פלסטיק עכשיו ממך. זאת הבעיה הקשה ביותר שלנו. אני שמתי לב למילה שתופסת אותי מאוד בזמן האחרון. יש מילים שהעברית המודרנית, לא העברית המודרנית, המודרנה, אומרת אותן באותה מילה, באותה טרמינולוגיה, ותחשבו רגע מה קרה להם. אתם מכירים את המילה הצלחה? שמעתם עליה? הצלחה. היום מצליחן שווה סלב, נכון? מצליחן, סלברי, סלב. זה אחד שמצליח. מצליח זה מי שהולך לו חלק. מצליחן זה אחד שאנחנו מוכנים להשקיע מיליוני דולרים רק כדי שהוא ייתן לנו באיזה 10 דקות ככה של רייטינג טוב, את כל מה שאנחנו לא מצליחים. מכירים את זה? אתם יודעים מה מקור המילה מצליח? מה פירוש מצליח? לצלוח. ויהי יוסף איש מצליח. וזה מה שעשה לו את כל הצרות, ולכן הוא צריך לצלוח. לצלוח זה לעבור בים. לעבור בים, לצלוח. את כל הים אתה צריך לעבור כדי שההצלחה הזאת תהיה שלך. אתם יודעים מה קרה לי יוסף בחיים? הוא זכה להתערות הדילאילה שנתנה GPS ואמרה לשם אתה מסוגל. ואז באו ואמרו לו ועכשיו נרסק. זה מספיק? שלב מסוים יוסף אמר די מספיק, הבנתי את העיקרון. אמר לשר המשקים תשמע כשאתה יוצא וספר אמר בטח עוד חודש מודיעים את ההודעה הרשמית והכל יפשט. עוד שנתיים. עכשיו בוא נצלח. מה זה צדיק יסוד עולם? מה זה כל הבריאה כולה? זה שהקודש ברוך הוא מרים משהו ואז מתחילה שבירה, צמצומים, הסתרות נוראיות, מחרידות. יש לך בהן קושיות אדירות על עצמך ועל בורא עולם. ואז נורא עלילה על בני אדם, הכל בא בעצם כדי שזה יבוא ממך. לכו וראו מפעלות אלוהים. נורא עלילה על בני אדם. מה זה שים סוף יקרה? למה שים יקרה? ים לא צריך להיקרה, ים צריך להיות ליבשה. בריאת העולם היא ההפך. בריאת העולם היא שהכל היה מים. עכשיו בעצם שים יהפוך ליבשה, זה מה שעשה כבר הקדוש ברוך הוא בבריאה. הוא כבר עשה ים ליבשה. ביום השני. הוא כבר הפך ים ליבשה. אתה חי כל שנייה בנס של ים ליבשה. כתוב שכשאדם קם בבוקר ושם את הרגליים על הרצפה, שיברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, רוקה הארץ על המים. אנחנו מברכים את הכל ביחד. כך כתוב, אתם יודעים מה זה? תגיד ריבונו של עולם, ברוך אתה השם, על מה? אם לא היה פה עכשיו רצפה, אז הייתי יורד. עכשיו בעצם הייתי צריך לשחות. פרפר. כלומר, מישהו פה שם משהו שאני אוכל רגע להרשבת בכלל. אמרת את זה בבוקר? כלומר, התעוררת לקריאת ים סוף. התעוררת לתוך קריאת ים סוף. אלא מה? לא היית שם. כי קשה להיות שם. אז איך אני אביא את המצב לזה שאנחנו נהיה שם? צדיק יסוד עולם הוא זה שאמור לכוונן את האדם אל הכוחות שלו. את הרעיה אל הדוד. לכן הוא גם צריך לשאת על עצמו את כל הסבל הזה. את כל האיסורים האלה של להביא עולם שלם להיות כשיר שהים ייקרה לפניהם. אין היגיון שהים ייקרה פתאום. אבל יש היגיון, כי כל בוקר הים נקרא. כלומר, אין היגיון במה שאני רואה פה. אבל אם אני אוכל להיות מכוונן כלפי מי שאמר והיה העולם, זה הדבר ההגיוני ביותר בעולם. בכל יום תמיד מעשה בראשית, הבריאה היא עכשיו. אז הדבר הכי מכוונן, הכי ברור. אבל מי יפתח את הצוהר לזה שזה יתרחש? איך זה יתרחש? בשביל זה צריך בעולם יוסף. ויוסף עצמו צריך לעבור את המעברים הכי קשים שיכולים להיות. ויוסף הוא בעל חלומות. והוא בעצם אומר לעולם את הדבר הבא. חבר'ה, דיברנו על זה אבשלום אתמול. המצב העכשווי הוא לא מה שיהיה. נראה לכם בסדר המצב? זה לא מה שיהיה. אנחנו יכולים להגיע למקום אחר לגמרי. ואנשים לא אוהבים לשמוע את זה. אף אחד לא אוהב את זה. כי זה הורס את התוכניות. אף אחד לא אוהב את המשפט שהסלב זה רק בלוף שלך, כי אתה לא רוצה להפוך את העולם. ויוסף מעורר בנו לאורך כל הדרך את ההתנגדות הנוראית הזאת. וישנאו אותו אחיו, ומה קרה בוישנאו אותו אחיו, אומר המדרש, כדי שהים ייקרא לפניהם. כדי שהים ייקרא, אני צריך לרומם את עצמי בניסיון שלי כדי שהנס יחול. קיבלתי התערותא דלעילא לעצם ההתערותא דלתתא, אבל מכאן ועד להרגיש קריעת ים סוף כשאני שם את הרגליים על הרצפה, עוברים אלפי 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 לא יודע מה. איזה קשיים, איזה מאבקים, איזה צרכים, איזה מאוויים. וישנאו אותו אחיו כדי שיקרא הים לפניהם. זה גם, זה מדהים אגב. זה מדהים. הרבה מאוד פעמים אנחנו מנסים כי אנחנו שונים. זה היינו אח. אני מרים את זה גבוה ממני כדי שזה לא יהיה רלוונטי לי. לנסות בסמך זה בדיוק הפוך. והאלוקים ניסה את אברהם. זה לקחת אותי עד למקום הכי אמיתי, הכי מסובך, הכי, 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 הכי קשה, ולשאול אותי אם אני מצליח עכשיו ללכת יחד פה. תמיד אנחנו מזכירים את הזוהר הקדוש על, 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 על יעקב אבינו. כתוב בזוהר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שכשהגיע יעקב ב-17 השנים האלה של מצרים, אז הוא התחיל לחיות. ויחי יעקב, כך אומר הזוהר, אז הוא התחיל לחיות. בעל הטורים הביא אותו על התורה. שואל רבי נתן, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, עכשיו, אפשר להגיד משפט כזה, עכשיו הוא מתחיל לחיות. בית אל, הסולם, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. כל התורה שהוא למד אצל שם ועבר, מה שהוא למד אצל יצחק, מה, איזה מין משפט זה? עכשיו כשמגיעים לממתת שערי תומה האלה, עכשיו מתחילים החיים? כך שואל רבי נתן. ואני מה עונה? אומר רבי נתן גבלת, בא הקודש ברוך הוא יעקב. יעקב מגיע לבאר שבע בדרך למצרים. בן 130. צעיר. חיים רק מתחילים. בן 130. אומר לו, תשמע רבי יעקב. יעקב אבינו, תשמע טוב. הכל היה נפלא. עכשיו אני רוצה להגיד לך את האמת. אנחנו מתחילים עם מ"ט שערי תומה. זה המקום האמיתי. זה טיפול קשה מאוד. אתה מוכן? אתה לא איפה שחשבת. הטיפול מתחיל, אתה מוכן? אומר יעקב, אבא, ואתה תהיה איתי? אנוכי יהיה אימא. ומי ימשיך פה בעולם הזה? מי הצדיק שילך איתי? ויוסף ישית ידו. ואני מתחיל איתך עכשיו? הוא כן. אה, ויחי יעקב בארץ מצרים. אתם מבינים את הניסיון? הניסיון הוא לעמוד בגיל 130. ולהבין שהתפקיד היחיד שלי בעולם הוא לעשות את נורא עלילה על בני אדם, כי אני מאמין באמונה שלמה שבניסיונות אני מייצר מציאות שבה יקרה הים לפניהם, ובקטונת הפסים אני עושה פס ים, והים יקרה בזכות יוסף שאמר הים ראה וינוס וראה ויעזוב בגדו בידיו וינוס ויצא חוצה. אתה חושב שזה שברים אחרים. אתה לא מבין מה עשיתי בפעולה הזאת של כבישת היצר אצל יוסף. אתה לא תופס מה היה שם. אתה לא מבין, אתה רוצה לברוח מזה. אני אומר לכם, בעולם של הסלבים, אנחנו היינו מעדיפים את יוסף בכלל בלי הסיפור הזה עם אשת פוטיפה. סבתא הייתה מוציאה אותו מאלבום. עזוב, תעזוב, זה לא טוב, זה בשביל מה לדבר על זה, הילדים שלא יקראו. נכון? יש תמונות שלא כדאי באלבום? בשביל מה צריך את כל הסיפור? תגידו לי, דוד, בלי כל הסיפורים האלה עם הבעיות, אם שלא יותר טוב, הוא לא היה רב דוד, נחמד כזה. לא היה עדיף, לא יותר עדיף דוד ככה בשקט בלי כל הדברים האלה. יותר עדיף. לא יותר עדיף יוסף בלי זה. לא יותר עדיף לצאת מהבריאה ולהגיע ישר אל הגאולה. יותר עדיף. לא, לא יותר עדיף, יותר רע. לא שווה כלום. אין התערות הבלטטה. לא יותר עדיף. התאבדות. לא רוצה יוסף בלי יוסף. כל שביעי של פסח, זה החג הגדול של שביעי של פסח, זה שלוקחים את עם ישראל שהוציאו אותו לפני שישה ימים ממצרים. אתם יודעים מה היה החטא שלנו אחרי יציאת מצרים? יצאנו ממצרים באמונה אדירה. יצאנו עם תופים ומחולות. זה הרי אמונה שקשה לתאר. אז מה עוד חסר? הרי עוד רגע בקריאת ים סוף יעמדו כל הנשים עם מרים וכל אחת תהיה עם תוף. כי כולם האמינו. כולם האמינו. איזו אמונה? אז מה עוד צריך שביעי של פסח? בשביל מה? לנו זה נחמד כי יש עוד יום חופש. אבל בשביל מה צריך? אתם יודעים איזה ניסיון זה שביעי של פסח? בשביל מה הוא צריך? אתם יודעים מה היה החטא היחיד שלנו? אבל מאיפה זה יבוא? החטא היחיד שלנו, לדעתי, זה דבר נורא. אתה באמת חושב שיצאתם ממצרים? על מי אתה עובד? בוא נראה אם יצאתם ממצרים. ומצרים נוסע אחרי. ניתנה ראש, נשוב המצרים. על מה אתה מדבר? מה אתה יצא עכשיו במאמרי דיוקן על עצמך? מה אתה מספר סיפורים עכשיו? מה יצאת? מאיזו מצרים יצאת? יצרו של אדם מבקש להתגבר עליו כל יום ולהמיתו. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול. יצאת ממצרים? איך אומר האדמו"ר הזקן? בשום מקום לא כתוב שיצאנו ממצרים. ברחנו ממצרים. האדמו"ר הזקן שואל, למה צריך לדבר כל היום על לברוח ממצרים? לא יותר לגיטימי להגיד לפרעה, תשמע חתיכת רשע, דיקטטור. הגיע הזמן שתלך לראות אקסודוס, יש עכשיו במהדורה נוספת, אנחנו יוצאים ממצרים כי אתה נבל. ולהתחיל, כל עוד מלא, זה יפה. במקום זה, מה פתאום? צון לטבח, נכון? ככה דיברנו. ברחנו ממצרים. נסנו. אומר התניא, אתם יודעים למה אנחנו בורחים ממצרים? בכלל לא בגלל פרעה. בגללנו. ברח דודי, הקדוש ברוך הוא צריך לברוח. אנחנו שיר השירים כולו. אנחנו בורחים ממצרים בגלל שאלמלא נברח ממצרים, מצרים תתפוס אותנו. אנחנו בורחים ממצרים בגלל שהיינו צריכים לברוח? לא מגיע לנו אחרי 210 שנה לצאת? נתנו שם מכת בכורות? אתם יודעים מה פרעה ביקש כשהוא אמר קום וצאו מתוך עמי, לעניות דעתי? הוא אמר תעשו טובה. תצאו ממצרים רשמית, אני אעשה טקס. אתם יודעים מה סבא מוישה רבינו אמר לו? סתום את הפה. עכשיו אתה גם תראה אותנו בורחים ויהיה כתוב שברחנו. כמו לפחות אחרי ששחטתי אתכם. שיהיה בסוף בסרט שאישרתי את היציאה והופעתי בטקס. רק זה. הסרט יהיה שברחנו. כי ברגע שאני לא בורח ממצרים עכשיו, היא מפילה אותי. אתם יודעים איפה אני יודע את זה? כי כל עוד אני זוכר את מצרים ואת יציאת מצרים, סימן שעוד יש מצרים. אתם יודעים מה הסימן שלי? בגאולה העתידה כבר לא נזכור את מצרים. כי אתם יודעים מהי הגאולה העתידה? הגאולה העתידה היא הגאולה שבה לא בורחים. הגאולה העתידה היא שבה לא צריך בחיפזון לברוח מי. למה? כי הכל כבר יעלה למעלה. גם הקליפות הטמאות כבר יעלה. הכל כבר יעלה למעלה. כל עוד אני זוכר את מצרים ואת יציאת מצרים. סימן שעוד צריך לברוח. אתם יודעים למה צריך שבי של פסח? כדי שלא תזוח דעתנו עלינו שיצאנו ממצרים. וכשאדם יודע שהוא לא יצא ממצרים, אתם יודעים מה קורה לו? אני יודע, בישראליות שלנו אומרים, אז ירד לנו כל האוויר. כן? אז הוא יכול להיות מחשון בין המנהדה. כשאדם מבין שאם הקודש ברוך הוא שם אותי לפני ים סוף, לא בטעות, אלא אם הוא שם אותי לפני ים סוף, משמע שאני אמור להתמודד עם זה. כלומר, הקודש ברוך הוא מאמין בי. כלומר, הקודש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו ממצרים. אתם יודעים מי זה אותנו? תחזיקו טוב. הרב כותב בחג השבועות אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. סוכות אנחנו אומרים זמן תורתנו. ובפסח אנחנו אומרים זמן תורתנו. תורתנו זה התורה של מי? שלנו או של הקדוש ברוך הוא? גם וגם. שמחתנו זה של מי? שלנו או של הקדוש ברוך הוא? גם וגם. וחירותנו זה של מי? גם וגם. פסח זה זמן חירותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה את יציאת מצרים. הוא שם אותי ליד ים סוף, כי רק אני יכול להוציא ממצרים. תראה פלוט. זמן חירותנו. איך כביכול תצא שכינתא מגלותא? איך תהיה יציאת מצרים לריבונו של עולם? איך זה יקרה? לכו וראו מפעלות אלוהים נורא עלילה על בני אדם. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל. הוא הוביל אותי דרך כל השברים והריסוקים כדי שאני אוביל את עצמי ואת העולם לזה שהים יוכל להיקרא לפניי והתערות הדלתת. זה פילי פלוט. וכשהים יוכל להיקרא לפניי, אני משלים את מפעלות אלוקים. זה שביעי של פסח. סיימת את שביעי של פסח. עכשיו בכל המנהגים, בכל העדות, בכל העדות, בסוף שביעי של פסח, מדברים על הגאולה העתידה. כל עדה קרא לזה בצורה אחרת. סעודת משיח, מימונה, זה הכל אותו עניין. כולם. עכשיו, אגב, זה היה המנהג. אתם יודעים מה היה המנהג המרכזי במימונה? שהיו מביאים את כולם שיבואו. ואתם יודעים מי זה היה כולם? ככה סיפרו לי הזקנים המרוקאים, הגויים. זה היה נכון בקהילות אשכנזיות רבות בכל העולם, שבאחרון של פסח וביום שאחרים מזמינים את כל העולם. למה? כי בפסח היינו בבית. ועכשיו הכל 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 מוזמן. כי שבי של פסח זאת הגאולה ממצרים, ולא ראשון של פסח. ראשון של פסח זאת הסכנה שאני חושב שיצאתי. וזה השלב הכי מסוכן. כבר הקמתי מדינה. אתה לא מכירים את זה? זהו. יותר יהודה לא תיפול. לא מכירים את זה כל אחד בחיים שלו? כולנו כחברה? תדעו לכם, לששת הימים תמיד יהיו שני תוצאות. ניצחון וההכנה ליום כיפור. זהו. לא פשטה של המודיעין. פשטה של הבריאה. וזה לא פשטה. זו העלילה. תתכונן. תכין את עצמך. פסח ראשון שווה סכנת זכיחות דעת של יציאה ממצרים. מה זה? כוחי באותם. זאת הסכנה האדירה. זאת הסכנה האדירה. לכן כל אל הסדר אני מחדיר. אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני השם. אני ולא אחר. תבינים מה זה שבהגדה שלמה של פסח לא מזכירים את משה רבנו? פעם אחת תראו לי חברה שפעם אחת לא מזכירה את המצביא שלה. עוד אוי ואבוי אם הוא יופיע. כל הגאולה היא שהוא לא מופיע. אין עוד מלבדו. ככל שזה נראה יותר, אולי הוא בענבה כזאת שיכול להיכנס, זה עוד יותר יש מבחינתי. כל הגאולה בכלל ממצרים זה אין פה משה, ולמרות הכל אנחנו עדיין מחכים ומחכים ומחכים ולא יכולים. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ערב קריאת ים סוף? מה אומר לו? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מסביר האור החיים הקדוש, תקשיבו טוב, זה לא יאמן. משך חוכמה, האור החיים אומר את כל הסוגיה, משך חוכמה מסביר נפלא. אומר, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר המשך חוכמה, משה רבנו תמיד הלך מקדימה. אומר לו הקודש ברוך הוא, מה תצעק אליי? תפסיק להתפלל. לך אחורה ותן לבני ישראל להוביל קדימה. רואים אותך לא יצאו ממצרים. אתה מפריע עכשיו. נוכחותך מפריע. אסור לראות אותך. אתם יודעים מתי נכנסים לים? ויאמינו בהשם, נו?
במשה.
במשה מה?
עבדו.
הם הבינו במה הם האמינו. כשהם האמינו שמשה הוא רק עבדו, אז ישיר משה בני ישראל. כשקלטו שמשה שווה מה? עבד. דנו. צינור לאינסוף. 0.00000000 הכל אין עוד מלבדו. תראה פלואים, אז אני חושב שזה הסוגיה של נורא לי לבני אדם. אז העניין בשבילי של פסח, אני יודע אותי, זה הנס הגדול, הנס השני. יש מושג, בזה אני אסיים, יש מושג בחזל הרבה פעמים, הנס הראשון והנס השני. זה מושג בחזל, לא רק פה. יש סיפור ידוע בחזל ש על איזה טענה, נדמה לי רבי אבא חלפתא, אחד התנאים עם הניסים בתענית. מה בתענית? אני זה שמה, בתוך הסוגיות של סינוסים התענית עכשיו, ביחד, בערב פסח. אז יש שם סוגיה, היא מופיעה גם במדרשים, זה באותה צורה. יש שם באגדת עוד סוגיה של אותו טענה שהם היו רעבים עד פת לחם, לא היה להם כלום. אבל בניסים שהוא היה עושה, הוא היה מפרמס את כל העולם כולו. היה עושה ניסי עולם, מפרנס את כל העולם כולו. ובבית לא היה להם כלום. ואשתו, מי זה אתה? ואשתו הייתה תמיד, היא? אולי, אני לא זוכר. ואשתו, תמיד, אני לא זוכר את השם. ואשתו תמיד הייתה עושה, שמה סיר עם מים, שמה סיר כאילו בתנור, שיעשה ריח, אבל לא היה לו חלות ולא בצק ולא כלום, רק שיהיה כאילו. ויום אחד נכנסה אליה שכנתה, והיא בכתה שיהיה נס, שהיא לא תיפגע. ונעשה נס, ופתאום זה הפך להיות לתבשיל עצום, ולכולי וכולי וכולי וכולי. כשחוזר הביתה הבעלה, אז היא מספרת לו. זה אומר שהוא יודע. מאיפה הוא יודע? זה אומר שהוא הרגיש משהו והוא התפלל. אבל הוא אומר הדבר אחד. וקיבלנו את הנס הזה, אבל זה על חשבון מה שמגיע לנו בעולם הבא. נקודונת קטנה. היא מתחננת שהוא ייקח את זה, ובלשון במדרש, לא בגמרא כתוב, יצתה יד מן השמיים ולקחה את המרגלית. אומר המדרש, וזה הוא מסיים, והנס השני גדול מן הראשון.
נפל להם רגל אחד מהשלחה.
בדיוק.
הם שלושה רגליים, כולם יהיו, אנחנו עם שניים, כולם יהיו שלושה.
זה הגמרא.
הגמרא
כן, אבל הביטוי הנס השני גדול מן הראשון מופיע שם. זה אותו דבר. זה אותו דבר, גם הגמרא שם עם השולחן. הנס השני גדול מן הראשון. אתם יודעים למה? כי בנס הראשון, אתה משנה סדרי עולם. בנס השני, אתה מגלה למה העולם הזה נברא כמות שהוא, ואיך הוא יביא לכל ההתארות הבלעילה. השאלה היא, מהו בעצם נס בעולם? היכולת שלי להטריח את הקודש ברוך הוא ולשנות סדרי עולם, ועכשיו להתעכב ולהתחיל עוד פעם מהאוטובוס הבא. או להביא את המציאות לזה שהעולם יתאים למה שבשבילו הוא נראה. וישוב הים להיכנס. זה הנס השני. הנס השני גדול מן הראשון. אני אומר ששביעי של פסח זה הנס השני, וראשון של פסח זה הנס הראשון. הנס הראשון הוא בממתת שערי תומעה. התפקיד שלנו הוא גם נס ראשון צריך התערות הדילטטה. אין נס, אבל התערות הדילטטה היא קשירת עשה. הנס השני צריך התערות הדילטטה של כניסה לים והים עד החותם. זה התערות אחרת לגמרי. אבל הנס השני הוא הנס להבין שאני צריך להמשיך לברוח ממצרים. ולכן בסוף הנס השני מה קורה? לא להתבלבל. בסוף הנס השני מה קורה? יצאתי מים סוף, נו, שרים, נו, אבל לא בזה נגמור בשביל של פסח. נגמרת השירה, ואז מה בא הפסוק? ויסה, לפני ויסו מרפידים, ויסה משה את בני ישראל מים סוף. הם עם השלל, הם עם מצרים, הם מתעסקים עכשיו שם, וצריך לקחת אותם בכוח. אני תמיד כשאני מגיע בשביל של פסח למקום הזה, אני אומר, מילא בפרשת בשלח בתורה חייבים לקרוא את זה. אי אפשר לדלג על קטעים מה זה. רק בבגרות יש אקסטנסיבי ואינטנסיבי, יש קטעים נבחרים. אבל מי שעוד לא מבוגר, אז הוא חייב לראות את הכל. אז אני מבין, טוב. אבל בשביל של פסח, אפשר לגמור בהפי אנד במקום בויסה משה, בשביל מה כל הדבר הזה? הפסוקים כל כך יפה, מסתיים בסוף שם, בתשר מרים, איזה דרשות, איזה צ'ונט, בכלל היה מצוים. פתאום גורמים, רגע, נגמר כל הניגון, כל השירה, כל ההוא, ויסה משה את ישראל מים סוף. למה הרסת לי את הכל? כי הנס השני גדול מן הראשון, הנס השני הוא של יהודים שיכולים לשיר על הים כמו יחזקאל הנביא שלא ראה מה שראתה שפחה על הים, אבל הם עוד מתמודדים עם התאווה של השלל כשהים נקרא כבר, וכשהם גמרו להגיד השם ימלוך לעם ועד, והם גמרו את הניגון. כשאני מגיע לפסוקים של ויסה משה, אני אומר גם לי יש סיכוי. אם זה היה נגמר בהשם ימלוך לעולם ועד, זה היה ציור מאוריץ יוגוטליב. זה היה יפה. אבל אם זה נגמר בטייבס, אבל יש לי מין אפס אתה, לפני רגע שרת השם ימלוך לעולם ועד. בעולם שלי אין מקום למושלמים. יש להם בוידים עם מקום בשבילם. בעולם שלי יש מקום לכאלה שעוברים את ים סוף, יכולים להגיע להשם ימלוך לעולם ועד, והם עדיין צריכים לברוח ממצרים. כי הקדוש ברוך הוא לא התבלבל, אם לא הייתה מצרים הוא היה מודיע לי. הייתי מקבל הודעה רשמית שאין מצרים. כל עוד לא קיבלתי הודעה רשמית במייל חתום, על ידי מי שאמר והיה העולם, סימן שיש מצרים. אם יש מצרים, גם אני שם. ועכשיו מסתבר שראתה שפחה על הים, איזו שפחה? כזאת שבסוף קריאת ים סוף. ממשיכה שאול, ואפשר פה לקחת עוד קצת ורבים אחד עם השני על השלל.
הנס השני הוא החירות. הנס הראשון לא חירות?
ודאי, זה מה שאני אומר. ודאי. חירותנו, ולכן אני קורא לזה חירותנו. חירותנו זה הנס השני. אז יכול להיות חירותנו. לכן לפסח, בסוכות אין מחג שני. בסוכות יש מיני עצרת. שמיני עצרת זה רגל בפני עצמו. פסח לא יכול להסתיים בלי שביעי של פסח. כי מה? די, בוודאי. זה מה שנותן את כל הכוח. אי אפשר בלי זה. אין, אתה לא היית יכול להחזיק. אי אפשר להחזיק. כל עניין, זה אגב כל עניין שירת הים, אבל אנחנו כבר באיחור גדול, אז אני עוצר. זה כל עניין שירת הים. אנחנו תמיד אומרים שמה שאנשים שרו, שירו להשם כי גאו גאה, אז הרמב"ן אומר שכל משפט שהיו הגברים שרים, אז ישם משה ובני ישראל היו שרים, באמת, לוקחים את כל הכוחות לשיר, זה עם שיצא מהחרב, מהשואה עכשיו, ממצרים. לקחו לו לקרות של השיר, אבל בסוף כל משפט היו נשברים. ואז אנשים דחפו ואמרו להם כוח, ואמרו להם, שירו להשם כי גאו גאה. אז מה, כן, עושים וזימת יבא אלי שם. שירו! השם יש מלחמה, השם שם. עד שהגיעו ביחד להשם, הם לא יכולו לעבד. כך אומר הרמב"ן. כי כל שבי של פסח זה הנס השני. כל שבי של פסח... אנשים חושבים שהסיפור שם על הארבע כיתות שכן נקפוץ לים ולא נקפוץ לים זה החלק שלו, זה המסדרון. לא, זה שביעי של פסח. שביעי של פסח זה לעמוד ליד הים ולרצות להתאבד. שביעי של פסח זה לעמוד ליד הים ולרצות לחזור למצרים ולרצות ללכת למדבר ולגלות שיש בי נחשון בין המנדב ולדעת שאחרי שהים יקרה אם אני עדיין בשביעי של פסח, סימן שעדיין יש לי חשק להיתקע פה במצרים ולקחת מה שלה. ואז אני ממשיך להתחיל פה סעת האומנות. זה פסח. אין. לכן זה החג היחיד שיש בו התחלה, זה עוד חג. אין אחרת. אי אפשר בכלל. ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. אי אפשר בלי זה. זה... תה! השנזכה, שנזכה ונחיה ונראה בעזרת השם בגאולה שלמה.